דפנו למוד א', שלוש שורות מלמעלה. למעשה הגמרא הזאת זה אגב גרר על הגמרא הקודמת. קודם הגמרא דיברה על ירושלים, על שרפת קודשים בירושלים, אבל עכשיו הגמרא מדברת מעניין הרחבת ירושלים, וכך זה נכנס אלינו. אומרת הגמרא, והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון. שואלת הגמרא, מה יקרות וכיפאון? עם הארץ? אז אתה רוצה שנחזור אליו?
לא רוצה לחזור אליו.
אז זהו, ההמשך בירושלים. הגמרא אומרת ככה, לכאורה יש פה סתירה בפסוק. מצד אחד כתוב אור יקרות, יקרות הכוונה היא דבר יקר, נדיר. כיפאון זה הכוונה היא של דבר קל וצף. אז תחליט, זה נדיר או מצוי? אמר רבי אלעזר, זה אור שיקר בעולם הזה וכפוי לעולם הבא. אור החמה בעולם הזה זה דבר נצרך יקר, אי אפשר בלי זה. אור החמה. מאידך, בחיי עולם הבא, מכיוון שכתוב שאותו אור הגנוז, אור שבעת הימים, יחזור, אז ממילא אור החמה ביחס לזה זה כבר נחשב דבר זול. ורב יהושע בן לוי אמר, סליחה, רב יוחנן אמר, אלו נגעים ואוהלות שיקרין הן בעולם הזה וכפוין הן לעולם הבא. ואז הכוונה מלשון כבד וקל. הלכות נגעים, הלכות אוהלות בעולם הזה במצב של היום זה דבר קשה מאוד, אבל לעתיד לבוא, אז כתוב הרי, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מחפים. זה הלכות קשות, הלכות מאוד קשות, משניות קשות, בכל קשה מאוד. אבל לעתיד לבוא, ומלא הארץ דעה את השם, אז אפילו זה דבר שיהיה קל. לא, שם כתוב הלכות תומה וטהרה. כן, אני לא יודע אם זה היה בדיוק החלק הזה, אבל זה לא סותר, כן? זה היה תקופה מיוחדת בעם ישראל.
אבל...
כן, אבל בעיקרון זה... רב יהושע בן לוי אמר, אלו בני אדם שיקרין הן בעולם הזה וכפויין הן לעולם הבא. יש אנשים יקרים בעולם הזה, מחשיבים אותם בעולם הזה, רש"י מסביר, יקרים עשירים וחשובים ואינם טובים למקום. אז בעולם הזה הם יקרים וכפויים, הם קלים לעולם הבא. אומרת הגמרא, כיד רב יוסף ברד רב יהושע בן לוי חלש והתנגד. זאת אומרת, אותו רב יוסף היה חולה ופרחה רוחו. כי הדר, כשהוא חזר, אמר לאבוה, מה חזית? מה ראית שם? היית בביקור למעלה. מה ראית שם למעלה? אבל הוא אומר לו ככה, אמר לעולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמר לו, בני, עולם ברור ראית. בא לאבא שלו, אומר, ראיתי עולם הפוך. אלה שיקרים בעולם הזה נמצאים למטה, אלה שגדולים בעולם הזה כביכול הם יקרים למעלה. אז הוא אומר לו, לא, עולם ברור ראית. שואל אותו, וענן היחייתה, איפה אנחנו היינו למעלה? אפו שאיפה אנחנו היינו? אתה בעולם הזה, אז מה זה איפה אתה למעלה? אז רש"י מסביר שהשאלה הייתה על תלמידי חכמים. מה קורה איתם למעלה? הם גם כן עולם הפוך ראיתי. אז זה הוא אומר לו, כי היכה דאיסו ענן הכה, הכי הייתי ננתם. כמו שנחשבים בעולם הזה, כך נחשבים לעולם הבא. אז טייטלר כותב על זה, מה זה עולם הפוך? אומר, עליונים למעלה. עליונים למטה ותחתונים למעלה. זאת אומרת, עליונים, הפשט הוא שזה אדם שהוא, אם למשל זה אדם שהוא מושחת, אלא מה? שפה יש לו קשרים לצורך העניין. אז כולם יודעים שהוא מושחת. וזה לא נקרא עליונים, גם פה יודעים שהוא בתחתונים. אלא מה? יש לו כל מיני אמצעים שאתה חייב לשמוע לו. אבל אתה יודע שהוא תחתון. אומר הספר, עליונים למעלה זה כפשוטו, זה באמת עליונים. ופה בעולם הזה הם עליונים, זה יכול להיות אדם שבאמת הוא מוסר תורה וכולי, אבל מה, יש לו מזה הנאה. אבל מצד שני יש אדם שפה בארץ הוא נקרא בתחתונים, הוא עמל, הוא יגע, אבל הוא לא כזה בלכישרן, אין לו את היכולות האלה. אז אותם עליונים, הוא באמת, אבל הוא נמצא למטה. ואותו אדם שעמל ויגיע ויתאמץ, הספר שם כותב, הלך לפרנסתו. אבל מה, כשהוא בא, לא היה לו כוח, אבל בכל זאת הוא בא ללמוד. אז מלך אחד כזה, והתחתונים, לא מייצרים אותם, אבל שם הם נמצאים למעלה. אני אגיד לך את האמת, אני לא אתפשב. הפשט הוא אבל מאוד פשוט. יכול להיות בן אדם שלומד 8 שעות ביום, מכובד, אבל מבזבז 4 שעות. כנגדו יכול להיות בן אדם שלומד 1 שעה ביום, אבל זה כל מה שיש לו. וזה מה שלו, לפום צערה אגב. אתה מקבל לפי מה שאתה יכול, לא דורשים בן אדם מה שהוא לא יכול. מה שאתה יכול אתה צריך לעשות, מה שאתה לא יכול לא ביקשו ממך. זה בדיוק לפום צערה אגב. אתה צריך לעשות מה שאתה יכול, אם זה התנאים שלי, זה האפשרויות שלי. אבל אני עושה את המקסימום במה שאני יכול, אז הוא נמצא למעלה. מאוד פשוט. לא, 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 מה פתאום? בני אדם. אומרת הגמרא, ושמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. באמת חידוש גדול, מה הייתי חושב שמי שבא לשם זה לא יודע. אז יש מהרשו, המהרשו אומר במסכת בבא בתרא, המהרשו אומר, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, הוא אומר, מי שכותב את החידושי תורה שלו ותלמודו בידו. אדם שכותב את מה שהוא עושה, הוא חוזר, מכין, אז על זה כתוב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אולי, זה הסיבה, זוכר שהייתי ילד, נפטר חזקאל אברמסקי, היה מראשי ישיבת כל תורה, בא לחזון יחזקאל. זוכר, בתור ילד, זה מאוד תפס אותי, על המיטה שלו, מאחורה, שמו את כל הספרים שלו. הניחו את כל הספרים שלו. הייתי זה בעוד מקומות. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. יכול להיות שזה המקור לדבר הזה. שמלווים אותו עם הכתבים שלו. מה? הוא לא כזה, הוא כתב בשני סטים. לא, שמו מאחורה. כן, כן, רק מה שהוא כתב. יש לו סדרה, קוראים לזה חזון יחזקאל על התופסתא. וזה היה מאחורה. כמו כן, ושמעתי שהיו אומרים, הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתם. פשוט הכוונה היא אדם שמת על קידוש השם. אז אין אדם יכול לעמוד במחיצתם. שואלת הגמרא, ומענינו? הנה עם הרבי עקיבא וחבריו, משום הרוגי מלכות ותו לא? אם הכוונה להפרה הרוגי מלכות, כדוגמת רבי עקיבא וחבריו, אז מה, זה הסיבה היחידה שמגיעים לשם, ואין אדם יכול לעמוד במחיצתם? רבי עקיבא היה מוסר התורה שבעל פה. הם העמידו את התורה. זה הזכות היחידה שלהם. אומרת הגמרא, אלא הרוגי לוד. מראה בתענית מספרת שהיה גזרה של הקיסר. הבת הקיסר נמצאה מתה. והקיסר הפיל את זה על כלל ישראל. והגזרה הייתה שיהרגו את כולם. והתנדבו שתי אחים, לוליאנוס ופייפוס. והם באו ואמרו שהם הרגו אותה. ואז זה היה כתוב על הרוגי לוד שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ביום ההוא, ממשיך הפסוק ואומר, יהיה על מצולת הסוס קודש להשם. שואלת הגמרא, מה היא מצולת הסוס? אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא, להוסיף על ירושלים עד שהסוס רץ ומציל. לעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא, להוסיף על ירושלים, מרחק כזה, תוספת על ירושלים, המרחק שהסוס רץ ככה. כשהסוס רץ במשך היום, אם זה בבוקר שהחמה במזרח, אז הצל נופל לצד מערב. אם זה בצד מערב, אז הצל נופל למזרח. באמצע היום, אז אין צל. כשהשמש מלמעלה, בדיוק באמצע, אז לא נופל צל. אז לעתיד לבוא, עתידה ירושלים להתרחב, מרחק כזה שהסוס רץ מעלות השחר, ועד אמצע היום. רבי אלעזר אמר, כל מצילות, שתולין לסוס בין עיניו, יהיה קודש להשם. יגיעו למצב כזה, שאת אותם כיסוי היו שמים לסוס, כיסוי על העיניים. זה היה לנוי, אבל התפקיד היה להגן מהשמש, ושהוא לא יראה מהצד. גם את הדבר הזה יתרמו לטובת בית המקדש. רבי יוחנן אמר, כל ביזה שפוססים ישראל עד שהסוף, עד שעה שהסוף רץ ומציל, יהיה קודש להשם. המלחמה שתהיה מול האויב, כל הביזה שיקחו עד חצות היום, ייתנו את זה לטובת המקדש. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר כל ביזה שבזזו ישראל, היינו דכתיב, והיה הסירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח. לפני המזבח היו משמשים בכלי כסף וכלי זהב. המזרק, היעה, כל הכלים שהיו בתפקיד למזבח. הסירים שהיו לטובת הבישול היו ממתכת, נחושת וכדומה. לעתיד לבוא, אומר הפסוק, שיהיה המצב שגם הסירים יהיו עשויים כמו המזרקים בכסף וזהב. אז אם אתה אומר שהכוונה היא כל ביזה שבזזו, אז הביאו סכומי עתק לטובת הבית, אז אני מבין למה באמת אפילו את הסירים עשו על זהב. אלא למאן דאמר באנך תרתי מה, ירחיבו את ירושלים. ואפילו אם יתנו לדבה את הכיסוי של הסוסים, אבל מדובר על דברים קטנים. מהי והיה הסירות בבית השם, מה יהיה את השפע? עונה גמרא מילתא אחריתיקא אמר בשני דברים בפסוק. לעתיד לבוא, מעבר למה שהפסוק אומר שירחיבו את ירושלים, מעבר למה שהפסוק אומר שאנשים יתנדבו, יהיה מצב זה מתאר ישראל, ומתנית ומייתה, עם ישראל יתעשרו, ויביאו לדבה לבית המקדש, כך שאפילו הסירים יהיו מכסף וזהב. ממשיכה הגמרא, בישלמה למאן דאמר ביזה, היינו דכתיב ולא יהיה כנעני עוד בבית השם צבקות. כפי שהגמרא מיד תסביר, כנעני זה סוחר. למה? גם בבית המקדש, כדי לקיים את המערכת, אז היה צריך הרבה כסף. תפעול המקדש. לבדק הבית היה עוד חובות, היו צריכים לדאוג לחומות, היה להם הרבה תפקידים. נו, אז מאיפה יש כסף? אז את הכספים שתרמו היה צריך להשקיע, ומהרווחים יכלו להתקיים. אז היה צריך כנעני סוחר, שהוא היה ממונה על האוצרות, כך שמבחינה כלכלית יתרבה הכסף. אבל, מכיוון שאת כל הביזה, לפי הפירוש הראשון, את כל לפי רבי יוחנן, זאת אומרת, שאומר שאת כל הביזה לקחו ונתנו לטובת הבית, אז לא היה צורך להשקיע. היה כל כך הרבה כסף שהיה אפשר להתקיים במה שיש. אלא למה דאמר הנרתעתי, מהי ולא יהיה כנעני? מה זה נוגע? למה שלא יהיה סוחר? אמר רב ירמיה, אין כאן אני, לא הכוונה שאין כנעני, אלא בעם ישראל יהיה מצב כזה, שלא יהיה עניים בעם ישראל. וכנעני מן הלן, דאיקרי תגר, מי אומר שבאמת סוחר נקרא כנעני? דכתיב, ויער שם יהודה בת איש כנעני. אז יהודה נופל לאישה בת איש כנעני. אומרת הגמרא, מהי כנעני? אלא אם הכנעני ממש, דהיינו, תושב כנען, אפשר בא אברהם והעביר את יצחק. כששולח אברהם את אליעזר, אז הוא אומר לו תנאי, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. אחרי זה, בא יצחק והזהיר את יעקב, לא תיקח אישה מבנות כנען. ויהודה, אביל ונפיב, ייתכן שהוא הלך ולקח אישה מבנות כנען, שאבא שלו, סבא שלו, אבא של סבא שלו, כולם הקפידו על הדבר, והוא יבוא, יהודה היה הרי הסמל, היה המלכות בעם ישראל. אלא, אמר רב שמעון בן לקיש, בת גברא תגר. הוא לקח בת של אדם סוחר, דכתיב, כנען בידו מובני מרמה. הפסוק אמנם מדבר על אליעזר, אבל זה עכשיו לא עולה. כנען בידו מובני מרמה. אז שם הכוונה מלשון סוחר, מובניים של הסוחר. והיא בית עם המאחה, אשר סוחרי הפרים, כנעניה נכבדי ארץ. אז אם אנחנו רואים שהכנעני פה זה ביטוי לסוחר. כן, אמר שפו מביא. אנחנו... אומרת הגמרא, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שואלת הגמרא, אתו עיד נלב אחד הוא? והיה השם למלך על כל, ביום ההוא לעתיד לבוא יהיה השם אחד. ומה היום? יש שני בורים לעולם. מה זה השם אחד? אומרת הגמרא, אמר רבך בר חנינה, לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הזה על בשורות טובות אומר, ברוך הטוב והמטיב. ועל בשורות רעות אומר, ברוך דיין האמת. כשאתו בן אדם בא לו דבר טוב, אבל דבר טוב קל לברך, ברוך הטוב והמטיב. לא רק היום טוב, שיטיב גם לעתיד, שהשם יעזור. אם בא לבן אדם דבר רע, קשה לי, אבל מה? ברוך דיין האמת, אני מאמין שמה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה דין אמת, כנראה זה היה מגיע לי. אבל אין ספק, זה רע לי. אבל אני מאמין בבורא עולם. לעתיד לבוא, לעולם הבא, כולו הטוב והמיטיב. מסביר רש"י, למה לעתיד לבוא כולו הטוב והמיטיב? שאין שם בשורה רע. נו, אז זה גם היום, זה לא גם אז. לכאורה הגמרא לא מסבירה פה. מה כתוב? היום, כשבא דבר רע, אומרים ברוך דיין האמת. כשבא דבר טוב, הטוב והמיטיב. מה יקרה לעתיד לבוא? תמיד יהיה טוב, אז גם היום אותו דבר. אם היום הכל יהיה טוב, אז נגיד, הטוב והמתי.
היום אתה לא רואה את זה טוב, אתה לא רואה את
זה,
אז אתה
חושב
שזה
יהיה טוב. אז זה פשטות הביור של הדברים. פשט הוא כך. בן אדם בא, קורא לו איזה תקלה. אז לעתים רחוקות, בן אדם גם זוכה לראות שהתקלה הייתה לטובה. כל הסיפורים שעשים, בן אדם יצא לדרך, נתקע לאוטו, אבל אם הוא היה מגיע, אז היה קווי אסון וקווי אסון, אז לפעמים בן אדם באמת זוכה לראות את הטוב שבדבר. כתוב שלעתיד לבוא, אז מה יקרה? כתוב למשל, שלעתיד לבוא יחזור אור שבעת הימים, שיהיה אדם רואה מסוף העולם ועד קצהו, מקצה העולם ועד קצהו. נו, מה הגליק בדבר? בן אדם יישב בישראל, וידע מה עושה החבר שלו בארצות הברית, מה זה עניין שלך? בשביל מה צריך לראות מה קורה שם? אז כתוב ככה, הפשט הוא שכמו שאמרו, הבן אדם בעיקרון יש לו ראייה מוגבלת, הוא רואה דבר, יכול להיות שזה נראה מאוד רע, הוא לא יודע את סופו. לעתיד לבוא אדם יראה מקצה ועד קצה, הוא יראה את תחילת המעשה, אבל הוא גם יראה את החשבון של הסוף, אז הוא יראה שבעצם הדבר הזה טוב לו. ממילא באופן טבעי, אז באמת תמיד יגידו, הטוב והמתיב. אומרת הגמרא, ושמו אחד. מהי אחד? את ראית עליו שמו אחד הוא. והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והיום השם שלו זה לא אחד. אומרת הגמרא, מה אנחנו כבר יצחק לו כעולם הזה, העולם הבא. העולם הזה נכתב ביוט קי, ונקרא באלף דלת. בסידור, ברוך אתה השם כתוב יוט קי ואף קי, אבל אנחנו לא אומרים יוט קי, אנחנו אומרים עדנות. אז יש שם הנכתב ויש שם הנאמר. לעומת זה, אבל העולם הבא כולו אחד נקרא ביוד ה' ונכתב ביוד ה'. לעתיד לבוא, יוד קי וו קי זה הכתיבה, ויוד קי וו קי זה באמת גם האמירה. כתוב שאחד מהניסים שהיו במקדש, הרי כהן גדול ביום הכיפורים היה אומר את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול. איזה שם הוא אמר? בין 72 אותיות. הרי כתוב שגם הקידוש והיחולו זה 72 מילים, קידוש ביום שישי, וכיוון שיש בזה רק 70, אז הוסיפו לפני זה יום השישי. יום השישי זה לא מהפסוק, אבל הוסיפו כדי שיהיה לנו 72. אז כתוב שכשהם היו קוראים ומשתחווים, כשהיו קמים, אף אחד לא זכר מה היה השם שהוא אמר, כי בעולם הזה לא יודעים את השם. הוא היה אומר את השם, היו שומעים את השם, וכשקמים כבר לא ידעו על מה מדובר. אי אפשר לזכור כזה הרבה אותיות. אומרת הגמרא, לא כל אחד יכל לזכור מילה. עוד. אומרת הגמרא, סבר רבה למדרשה בפרקה. רצה רבה בדרוש לבוא ולדבר על העניין הזה של יוד קי וו קי, על הסודות השם. אמר לה, הוא סווה לעלם כתיב. כאן בעולם הזה זה דבר הנעלם, לא מדברים על זה. הרי מקובל בגמרא שכל פעם שכתוב והוא סווה זה אליהו הנביא, זה סייעת הגדולה. הרי מה זה? הוא חשב לומר את זה בדרשה. אז אם הוא חשב, מאיפה אתה צריך לדעת מה הוא חשב? פשט הוא שבא אליהו הנביא, והוא אמר על רבין הרמי, כתיב זה שמי לעלם, וזה זכרי לדור ודור. אם כתוב זה שמי בלשון נעלם, וזה זכרי בצורה ברורה, אז תחליט, זה נעלם או ברור? אמר הקדוש ברוך הוא, לא כשאני נכתב, אני נקרא. נכתב אני ביוד קי, ונקרא אני באלף דלת, הדרן הלך, אלו עוברים. אומרת המשנה, פרק רביעי, מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות, עושים. מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושים. אז קודם כל מבואר פה במשנה, שמלאכה עושים בערב פסח לפי כל העלמה רק עד חצות. אחרי חצות לפי כולם אסור לעשות מלאכה. מסביר רש"י למה אסור לעשות מלאכה. אומר רש"י כדי שלא יהיה טרות במלאכה וישכח דיור חמצו ושחיטת הפסח ותיקון מצה לצורך הלילה. במצווה לטרוח מבעוד יום כדי להסב מהר. כדאמר בפרק בתרא, חוצים מצה בלילי צחים בשביל תינוקות שלא ישנו. אז קודם כל, הלידה רש"י פה רץ מכיוון לכיוון. שחיטת פסחים אני מבין, מה זה קשור לתינוקות בלילה? אבל פניו רש"י אומר, מה? תיקון מצב זה להכין את המצב פשוט.
להכין מהר.
כן. אז זה לא נוגע לשחיטת הפסח, ולא לביאור חמץ. הרי ביאור חמץ אחרי שעה שישית הוא סייבי לא יכול לעשות. אז כנראה רש"י מדבר על שני המצבים. בזמן שבית המקדש קיים, אז יש לי סיבה טובה שלא יש שחיטת פסחים וכו'. יש עוד דין. יש דין גם כשאין לך מקדש, אבל אתה צריך לבוא מהבית כנסת ולהכין מיד את הסעודה. על מנת שיפסיק לקיים והגדת לבנך. שלא יבזבז זמן. וזה הלשון, חוצים מצה בלילי צחים, מזדרזים, מגיעים למצה, בשביל שתינוקות שלא ישנו. כי אם התינוקות ירדמו, אז הפסדת את כל מצוות הלילה והגדת לבנך. אז צריך להזדרז. לבד השם נלמד פרק עשירים, אחרי פורים, החוטפים מסע, המאירי מסביר את זה שם, יש שם ארבע שיטות בראשונים, מה זה חוטפים. המאירי אומר, זה המקור למושג הזה שהיו גונבים תעסיקומן. זה חוטפים מסע, בשביל תינוקות שלא ישנו, הוא מתאפס. הוא צריך קודם להוציא את זה מאבא, אז הוא כל הזמן נראה לי, הוא מחכה לראות הרגע שאבא שלו לא יתים לב, ממילא זה מעורר את התינוקות. תוספות במקום, לומד אחרת מרש"י. תוספות במקום מביא בשם הירושלמי, מה ישנה ערבי צחים משאר יום טוב? משום זה זמן הפפח מחצות ואילך, ואף יחיד כאמר רתם בשאר ימות השנה ביום שהביא קורבן אפור במלאכה. זאת אומרת, למה יש מי שמביא קורבן לא יכול להתעסק במלאכה? מאוד הגיוני, אתה בא לפני השכינה, אתה בא להביא דורון, אז מה אתה הולך לעסק אחר? אותו דבר ערב פסח, גם אם לא בפועל, הרי היו שולחים שליח, אחד שהיה ממונה מטעם בני החבורה, אבל לא משנה, אתה הולך עכשיו לעשות את הדין של היום, אז ממילא זה לא, בלתי אפשרי שקרב בשבילך קורבן הפסח, ואתה מתעסק בדבר אחר. אז אם ככה אומר תוספו, הוא פריך אם כן יהיה כל היום כולו אסור כמו יחיד שמביא קורבן. שואל הירושלמי, אז אם זה דין של קורבן, אז כל היום היה אסור לעסוק במלאכה. אומר הירושלמי, כיוון שכל קורבן, בן אדם מביא עולה, שלמים, תודה, חטאת, אז למעשה הוא יכול להביא את זה מעלות השחר ועד שנסגר המזבח. אבל קורבן הפסח בא רק בין הארבעים, זמנו מחצות היום. אז ממילא, ביטול מלאכה זה רק מחצות היום, השאר זה מנהג, זה לא חובה. שואל תוספות אם ככה, רגע, אז היה צריך להיות שכל השנה לא יעבדו. למה? כל יום מביאים קורבן התמיד, תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים. בזמן שמקריבים בשבילך קורבן לא עובדים, אז היית צריך לראות שכל היום לא יעבדו. נו, אז ודאי שזה מחייב. כן, בגמרא תמיד מכנים את פסח כקורבן ציבור. למה? כי היו עושים את זה בחבורה. הפשט הוא שאני ממנה מישהו שילך בשבילי, זה קורבן התמיד. אומר תוספות, אבל יש פסוק מפורש שזה אסור. כתוב, ואספת דגניך תירושך ויצריך, אז מוטל עליך עבודה. אז אם אתה מחויב לעבוד, אז בלתי אפשר להגיד שכל יום יהיה בטל. אז כשזה בא קורבן כזה, כמו קורבן יחיד, כמו קורבן פסח, שם יש ביטול מלאכה. אבל כל יום זה לא שייך. אומר תוספות, נו, אז למה בזמן הזה אנחנו בטלים ממלאכה? הרי למה יסיין לנו קורבן? אומר תוספות, ונראה דאף בזמן הזה דלק ההקרבה, כיוון שנעצר אז אפור לעולם. נמצאנו למדים, לפי רש"י הסיבה של ביטול מלאכה, זה בגלל שאנחנו רוצים שכל העסק היחידי שיהיה לו זה להכין את צורכי הסדר על מנת שכשהוא יגיע מבית הכנסת הוא יוכל ישר להכין בסעודה. לפי הבנת תוספות זה רק זכר, כיוון שמהרה יבנה בית המקדש. ובזמן שמביא קורבן אסור לו לעבוד, אז כדי שלא יבטל הדבר, גם היום אנחנו לא עובדים. אומרת המשנה, ההולך ממקום שעושים למקום שאין עושים, או ממקום שאין עושים למקום שעושים, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, וחומרי מקום שהלך לשם. פשוט כתוב פה, שאם בן אדם יצא ממקום כזה, שהרגילות לעשות מלאכה, אבל הוא מגיע למקום שלא עושים מלאכה, אז אל תשנה ממנהג המקום, אל תעשה מלאכה, כדי שלא יהיה מחלוקת. אם הוא יצא ממקום שרגילים שלא לעשות מלאכה, והגיע למקום שרגילים לעשות מלאכה, אבל אתה שייך, הרי אתה בן אותו מקום שלא עושים מלאכה, אז אל תשנה ממנהג המקום שלך. וזה אומרת המשנה, ואל ישנה אדם מפני המחלוקת, והגמרא תשאל על זה. הרי לכאורה מה אתה אומר לו? תבוא למקום כזה שכולם עושים מלאכה, ואתה תשב רגל על רגל. אז גם זה עושה מחלוקת. אז מה אמרת, ואל ישנה אדם מפני המחלוקת? מה? כן? זה תשובת הגמרא. אומרת הגמרא, כמה בטלנים יש בשוקת. זאת אומרת שזה, זה שהוא לא עושה מלאכה, זה לא אומר שהוא הולך נגד את תקנון המקום. תמצא לי פרנות, אני אעשה מלאכה, אין לי עבודה. אבל זה שעושה מלאכה במקום שלא עושים מלאכה, זה מרבה מחלוקת. כיוצא בו, אומרת המשנה על אותו משקל, המוליך פירות שביעית ממקום שקלו למקום שלא קלו, או ממקום שלא קלו למקום שקלו, חייב לבאר. יש לנו דין בשנת השבע, שנת השמיטה, אז אדם הרי צריך לבוא ולבאר את הפירות שלו כלשון הפסוק, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושבך הגרים ממך, ולבדך ולחיה אשר בהצלחה תהיה כל תבועתה לאכול. למדו מזה חכמים, בזמן שיש לבהמה ולחיה בשדה, אז אתה רשאי לאכול פירות שביעית. כשקלה לבהמה ולחיה בשדה, אז גם אתה צריך לבוא ולבאר. אומנם יש מחלוקת גדולה בראשונים, מה זה נקרא ביאור של פירות. האם הכוונה היא לבאר כמו בביאור חמץ, לשרוף, לחלות את הדבר, או לבאר הכוונה היא להפקיר את הדבר. ואחרי זה גם אתה יכול לחזור לזכות, הרי למה יש כך אנחנו עושים? מי שיש לו יין של אוצר בידי למשל. אז מה עושים בהגיע זמן הביאור? הולכים ומפקירים את הבקבוק, ואחרי זה אתה עצמך חוזר וזוכה בזה. אין זה מה יפה שלם. ככה סיפרו בשמיטה הקודמת, אם זה אמת או לא אמת, אין לי מושג. אבל הסיפור הוא טוב גם אם הוא לא אמת. ככה אני שמעתי שהגיע לבית הדין סיפור כזה. בן אדם היה לו כמות גדולה של ארגבים של יין אוצר בידים. הדרך הנכונה זה לקחת את הארגז ולצאת איתו מחוץ לבית ולהניח אותו בחוץ כדי להפקיר אותו. כי אם אתה משאיר את זה בתוך הבית שלך, זה לא הפקר. זה נשאר ברשותך. לא, הוא מוציא את זה מרשותו ומפקיר. ואחרי זה חוזר וזוכר. אז כבר הייתי כאלה שהפקירו ומישהו עבר, אמר, אין בעיה, הפקרת, לקח איתו בקבוק, המשיך הלאה. שם כך סיפרו, היה בן אדם שהיה לו במחסן בבית כמות אדירה. צריך חשבון להתחיל לפנות את הכל, זה סיפור מהפטרה. עשה פטנט יותר פשוט. הפקיר את הבית. והלך מישהו שכן שלו, שהוא עשה את זה בפנה, וזכה בדירה. ואמר לו, מצטער, לא רוצה לתת לך, חבל לי. ומדעת בכסף בשביל שאני אבטר על אפטר כך. ואז היה נידון מה קורה. אם זה נכון או לא נכון, אני לא יודע. אבל זה הפרנסיפ של ההזכר. אז זה כתוב ככה, אדם שיוצא ממקום ששם כבר אין את הפירות ומגיע למקום שיש פירות, הוא אסור באכילה. אם הוא יוצא ממקום שיש פירות ומגיע למקום שאין פירות, אז שוב נותנים עליו חומרי מקום שיצא וחומרי מקום שבא. רב יהודה אומר, צא ואבל לך אף אתה, הגמרא תסביר בהרחבה מה הכוונה של דברי רב יהודה. אומרת הגמרא, מה יראי ערבי פסחים? אפילו ערבי שבתות וערבי ימים טובים נמי. מסביר רש"י, הרי אם אתה אומר שעד חצות זה מנהג, מחצות זה איסור, אז למה אני צריך לדבר על חצות? הרי זה לא שווה מכל ערב יום טוב, מכל ערב שבת, בתניה. העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים, מן המנחה ולמעלה, אם הוא רואה סימן ברכה לעולה, אז ממנה הוא לא עובד. מה אתה הוספת בליל הסדר? אומרת הגמרא, התם ערבי שבתות וערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה הוא דאסור. סמוך למנחה, לא. אחר מחצות. בערב שבת זה דין מהשעה התשיעית ומחצה. זמן מנחה קטנה. אז אנחנו באים ואומרים, העושה מלאכה אינו רואה סימן ברכה. בערב פסח מחצות היום אינו רואה סימן ברכה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אינמי, הטעם סימן ברכה הוא דלא חבי, אבל שימות היא לא משמתין עליה, אנחנו לא הולכים ושמים אותו במידוי על הדבר. הכה שמות אינמי משמתין עליה. כאן אנחנו באים ואומרים שגם שמים אותו במידון. אומרת על מה גופה, העושה מלאכה בערבי שבתות וערבי ימים טובים, מן המנחה ולמעלה, ובמוצאי שבת, ובמוצאי יום טוב, ובמוצאי יום הכיפורים, ובכל מקום שיש שם נדנוד עבירה לעטוי איתני ציבור, אינו רואה סימן ברכה לעולם. שזה לא עבירה, אבל זה לא נראה טוב. נדנות זה עוד יותר מהירור. אז קודם כל, האמת היא שאני לא כל כך מבין את הגמרא. או. לנדנן. מיד. אני הולך על ראשון ראשון על אחרון אחרון. מה שכתוב בברייתא החלק הראשון, העושה מלאכה בערבי שבתות וערבי ימים טובים, אני מבין. צריך לעסוק בצורכי שבת. אם בן אדם יעשה מן המנחה ולמעלה, אז אומרים לו, אדוני, ברכה, גם אם הרווחת, ברכה לא תראה בכסף. שפע לא יהיה לך מזה. אבל מה זה מוצאי שבת? מוצאי יום טוב, מוצאי יום הכיפורים. רש"י במקום מסביר, משום כבוד שבת, שמוסיפים מחול על הקודש. יש לך דין? מוצאי שבת, אני, אלמלא רש"י, או, אלמלא רש"י היה לי לא נורא, הייתי בא ואומר, כיוון שלא תמיד בן אדם יודע בדיוק את הזמן, אז אומרים לו, תוסיף כדי שלא תסתבך. אלא מה? שלמה יש מוצאי שבת זה חשיכה, אין פה הרבה מקום לטעויות, מה אפשר לצפות פה? אז על זה אנחנו באים ואומרים לו, תוסיף מהחול על הקודש, יש מצווה. כמו שבערב שבת צריך להוסיף, גם במוצאי שבת, נו, אז כמה זמן מוסיפים? אז מביא תוספות למעלה, בשם הירושלמי, שהכוונה היא שעד שהוא חוזר מבית הכנסת מתפילת ערבית, שלא יעשה מלאכה. אז האישה בבית מחכה כשחוזר מצוות ערבית, ורק אז עושים מלאכה, לפני זה לא עושים מלאכה. וזה נקרא תוספת של מן החול על הקודש. לא יודע, אם הולך אחרי זה לשיעור, אני לא חושב שיתרע לחכות לו, אבל...
מה?
אבל כך אין בעיה. רק את התוספת הזאת היא שעד אחרי התפילה. לא יודע, יש... הרי כתוב בספרים... שאדם שבגהים הם הרי זה סגור בשבת, פותחים רק מוצאי שבת, אז ככל שמחסיפים יותר מהקודש על זמן החול, אז מלם מתעכבים שם מלהחביר את האנשים. אתה לא יודע את הפשעת, זרינו וחפפינו. היה שאלה שהעולם שואל, למה תמיד לעניים יש הרבה ילדים ולעשירים יש מעט ילדים? ואמרו ככה, עניים, איך שמגיע מוצאי שבת הוא צריך לרוץ לעבודה. אז איך שיש שלושה כוכבים, והוא רחו, תחילים והוא רחו. טוב, מגיע זרינו וחפצינו יר וכחול, אומרים לו, קיבלת, זרינו. העשירים, עד שהוא גומר סעודה שלישית, יש לו זמן רבינו טוב, מגיע גם זרינו וחפצינו, אומרים לו, מצטערים, זרינו נגמר, נשאר רק כספינו. אז יר וכחול. זה המהירות. אבל בכל אופן, הפשט הוא באמת, שיש עניין להוסיף, אז מה כתוב פה על תענית ציבור? אז רש"י מסביר שתענית ציבור הכוונה היא על זמן של עצירת גשמים. וזה מה שרש"י אומר, רמז עבירה, מה הכוונה? יש דין שבזמן של תענית ציבור אסור במלאכה. ממילא במקום כזה שבן אדם ימהר ויעשה מלאכה, יש פה נדנוד עבירה, זה לא, זה כמו אבק לשון הרע. זה לא שבאמת יש עבירה, אבל מכיוון שגזרו תענית על הציבור, זמן של עצירת גשמים, היה הרי סדרה, שלושה תעניות, לא עזר, עוד שלושה, לא, עוד שבע. אז ממילא, ביחס לזה, יש פה נדנוד עבירה אם הוא יבוא ויעשה מלאכה. אומרת הגמרא תנו רבנן, יש זריף ונשכר, יש אדם שהוא זריף במלאכתו, והוא גם מרוויח. יש אדם שזריף, אבל הזריזות הזאת היא ונפסד, גורמת לו הפסד. יש שפל ונשכר, דהיינו יש אדם עצל, ויש לו שכר בדבר, ויש שפל ונפסד, ויש אדם שהוא שפל, ולא רק שהוא עצלן, הוא גם מפסיד. מסבירה הגמרא. זריף ונשכר, דאביד כולי שבתא, ולא אביד במאלי שבתא. אדם שעובד כל השבוע, זריף במלאכתו, וביום שישי הוא לא עובד, אני מניח שזה מתשע משעת שיתו מחצה, הזמן שנאסר בעבודה. אבל זה אני אומר, הוא גם זריז וגם מרוויח. יש אדם שהוא זריז, אבל הוא נפסד. למה? דעבית כולה ישבת, ועבית במעל ישבת. הוא עובד כל השבוע, הוא זריז וצד טוב במלאכתו. אבל הוא גם עובד בערב שבת, אחרי הזמן, ובזה הוא נפסד, כי במעלה הוא לא רואה סימן ברכה. יש אדם שפל ונזכר. מה זה אמרנו? עצלן. ולא עבית כולה ישבת, הוא לא עובד כל השבוע, אבל גם ולא עבית במעל ישבת, הוא לא עובד בערב שבת. הפרות הוא מרוויח בזה שהוא לא עשה מלאכה בערב שבת. יש שפל ונפסד. דלא עביד כולי שבתא, כל השבוע הוא לא עובד, ועביד במעלי שבתא, ורק בערב שבת אבו מתחיל את העבודה. אמר רבא, הננה שדמחובה, אף על גב דלא אבן עביד אתה במעלי שבתא, משום מפנוקתו, אמנם הן לא עושות עבודה, למה? כי הן מפונקות, דהכל יהיה מנה מלא כעבדן, זה לא דין שהן לא עושות רק בערב שבת, הן כל השבוע לא עובדות. אבל אפילו אחי, שפל ונזכר קרים לנו, ביחס ליום השישי, יצא שכרם בזה שהם באמת בטלות ממלאכה. לא כך יודע מה הפשט. מה זה אישה שלא עובדת בערב שבת? הפשט הוא שהיא לא עובדת לצורך השבת. כן, אבל לעבוד לצורך השבת מסתם מותר. מה שצריך להכין לשבת צריך להכין. זה הפשט. לא, אני אומר למייטה, לא. זריז ונזכר. כן, אני אומר, אבל זריז ונזכר חייב להיות אחת סבות שהיא גם עובד, ערב שבת כולם צריכים לעבוד. מתשע אומר קצת. נער הייתי וגם ספנתי ולא זכיתי.
אני רואה, אני רואה ברחוב.
הייתי פעם אחת בבית, שראיתי שם בערב שבת, שעולים לגג חצי שעה לפני שבת, יושבים כולם, מדברים, אבל לא במקומנו. אם יש 40 דקות, בדקה 41, אז פחות או יותר. אומרת הגמרא, אגב גררה, תנו רבנם, המצפה לשכר אשתו וריחיים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. מסבירה הגמרא, שכר אשתו מתקולתה. מסביר רשי, יש אישה שלוקחת את המוזניים בידיים, משהו חשוב, אומרת הגמרא, לא, אתה צודק, לא, לא, אתה צודק, אומרת הגמרא, רב הרמי, כתיב כי גדול עד שמיים חסדך, וכתיב כי גדול מעל שמיים חסדך, הכיצד, כאן ועושים לשמה וכאן ועושים שלא לשמה, אם עושים לשמה עד שמיים, זאת אומרת שלא לשמה, אם עושים לשמה מעל שמיים. וכדי רב יהודה דאמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אז יש הקדמה של העגל טל מאיר דיק, איך הוא מסביר פשט בגמרא, מתוך שלא לשמה. אבל תופס במקום, אגב מה שאמרתי, כך קיבלתי פעם, אני זוכר כמדומני אפילו, אני חושב שרבי דוד קולדצקי אמר את זה, אבל זכרונו לברכה, לכן אני מזכיר בשמו, כמדומני שהוא אמר את זה, שגם כשיש סוגריים בגמרא, שהגמרא כותבת סימן, צריך לקרוא את זה. כי זה חלק מהגמרא. וגם יש דברים לפעמים שככה אמרו פשט ברשי, שרשי מביא לפעמים דברים בצרפתית, מה לך ולצרפתית, אבל אדם צריך לעבור על זה, כי זה חלק מהגמרא. אחרי זה לעתיד לבוא יהיה לו גם ביור בזה, אבל זה חלק מהחובה. בכל אופן תופת בא ושואל, יש גמרא מפורשת במסכת ברכות לא ככה. הגמרא אומרת, תוף הדיבור מתחיל, וכאן ועושים. אומרת הגמרא, כל העוסק בתורה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא מי שנברא. אז הרת הבא ואומר שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. הפוך עוד מסביר, יש שני סוגי שלא לשמה. יש שלא לשמה, כיוון שתמיד אמרו, עושה לשמה. אשתו שולחת אותה, זה לא ברא, לשמה, עושה לשמה. אבל יש שלא לשמה שאדם עושה את זה כדי לקנטר, כדי להתגאות, כדי לדרוך על חברו, אז זה כתוב נוח לו שלא נברא. יש שלא לשמה, כן, יש לי הרבה דברים יותר מעניינים אותי, אבל אני יודע שזה חשוב, ועם הגמר, ואז זה כתוב שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. תנו רבנן, המצפה לשכר אשתו וריחיים אינו רואה סימן ברכה לעולם. הגמר מסבירה, שכר אשתו מתקולת ריחיה, שולח את הגברת ללכת ולהסתיר את הריחיים. מסביר רשי, מה החיסרון הגדול? אז היא הולכת לעבוד. מה הבעיה? אומר רש"י שזה שכר מועט וביזיון הרבה. אז מי ששולח לאשתו תתבזה בשביל שכר מועט, לא רואה סימן ברכה. ורחיים, אומרת הגמרא, אגרת. זה אדם שלוקח ומפקיר רחיים. אמיני אך שרחיים היה דבר כבד מאוד. ללכת להפקיר את זה, אתה מקבל רש"י אומר שכר מועט ועבודה קשה. למכור רחיים, אומר רש"י, זה פרנסה מצוינת. להפקיר רחיים, זה היה הבעיה. אומרת הגמרא, אבל עבדה ומזבנה. אישה שעושה היא מייצרת ומוכרת את התוצרת שלה. השתבוך עם משתבך כבר קרה. דכתיב סדין עשתה ותמכור. תנו רבנה, המסתכר בתנים וקרקנים אינו רואה סימן ברכה לעולם. מה היא טעמה? כיוון דנפיש הפסחזיו שלת בוויינה. אדם הולך ומוכר קנים, מה זה? סוחר עצים. אז זה תופס הרבה נפח. אותו דבר קרקנים, זה דבר שלוקח הרבה מקום. כל מי שעובר עושה את החשבן ספר, תמיד עד השכם יודע יותר טוב ממך, מה יש לך. אז מלא, זה גביר, קצת קמצן, אבל זה גביר, מה, תראה כמה סחורה יש לו, תראה מה שעומד לו ליד הבית. אז ממילא יש עין הרע, וכשיש עין הרע, אז לא רואים סימן ברכה, משפיע. תנו רבנן, תגרי סמטה, לא אותו משקל, אלה שהם סוחרים שיושבים על הסמטה, שכולם רואים את המרכול שלהם, ומגדלי בהמה דקה, שבהמה דקה הייתה מזיקה, אז הם נמצאים בפה של כל האנשים. וקוצצי אילנות טובות על אותו משקל. אדם לוקח אילן טוב, מוכר אותו לשריפה. אז כולם מדברים עליו, מה הוא עשה? ונותנים עיניהם בחלק יפה, כל מקום שיש חלוקה, הוא תמיד צריך להיות ראשון, הוא תמיד צריך לקבל את החלק הכי גדול והחלק הכי יפה, ותמיד חייבים לו. אז שוב, הוא מונח בפה של הבריות. אחד כזה אינו רואה סימן ברכה לעולם. מה הייתה? מה? בטאובין שאנשים מדברים עליו. יש ככה גמרא בבבא מציעא, גמרא בדף מ"ב אומרת שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין. אז שם אמר, שם מסביר, הוא מצטט גמרא שם בקופזיים. רב הרי סיפר שהיה בקיא בדיבור עם המתים, בעין למתים. אז הוא היה בבית הקברות, הוא אומר, הוא חיזר על כל המתים, ו-99% מתו מעין הרע, ורק 1% כדרך הארץ, בזמנם. אז זה הפשט, כשאתה נמצא בעיניים של האנשים, אז מדברים, וזה לא טוב. תנו רבנן. דלת פרוטות אין בהן סימן ברכה לעולם. יש 4 סוגי פרנסה, שבזה אין ברכה. מה זה? שכר כותבים, אלה שכותבים תפילים מזוזות, ושכר מתורגמנים, זה שהיה מתרגם את השיעור, היה אומר בכל את דברי הרב, ושכר יתומים, זה שמתעסק עם ה... כספים של היתומים, ומזה הוא מקבל את המשכורת שלו, ומאות הבאות ממדינת הים. והגמרא מסבירה, בישלם אשכר מתורגמנים, אני מבין למה אין בזה ברכה, משום דמיכווה כשכר שבת. בדרך כלל הדרשות הגדולות היו בשבת, אז המתורגמן עובד בשבת, ועל זה הוא מקבל את המאות שלו, אז אין בזה ברכה. כמו כן, ומאות יתומים נמי, לב לי מחילה נינו. יתומים תמיד זה יתומים קטנים. קטן הוא לב בר מחילה. הוא הרי לוקח את הפרנסה מתוך הכסף שהוא עובד להם. אז הם מרגישים שהוא לוקח תמיד, הוא לוקח יותר ממה שמגיע לו. אז ממילא אין בזה מחילה, אז לא רואים ברכה. אותו דבר, מאות הבאות ממדינת הים, משום דלת כל יום המצרח השניסה. הרי את הדרך להוביל סחורה ממדינת הים היה דרך הים. הים זה מקום של סכנה, ארבעה חייבים להודות, אחד מהם זה עובר את הים. ממילא, פעם אחת העולייה עברה, פעם שנייה, אבל פעם שלישית, האונייה גם יכולה לטבוע. לא כל יום מתרחש שנית, הוא הולך במקום סכנה. אומרת הגמרא, אלא שכר כותבים, מה איתה מה? למה אדם שהוא סופר, הוא צריך לראות שלא יהיה לו ברכה? אמר רב שואה בן לוי, כבדה לתניות ישבו אנשי כנפת הגדולה על כותבי צפרים, תפילים ומזוזות, שלא יתעשרו. מה יש? שלמלא מתעשרים אין כותבים. פרנסה קשה, זה הרבה מאוד יגיע, צריך לשבת, לכתוב, בקדושה. אדם צריך שהמחשבה שלו תהיה בכתיבה. אז זה מלאכה מאוד קשה. אז אם יהיה לו אפשרות, הוא בורח מעבודה, נו, אז מי יכתוב תפילין ומזוזות? ולכן מיד אומרת הגמרא, תנו רבנם, כותבי ספרים, תפילין ומזוזות, הן, ותגריהן, הסוחרים, ותגרי תגריהן, וכל העוסקים במלאכת שמיים, ליטויי מוכרי תכלת, כולל מוכרי ציצית, אינן רואים סימן ברכה לעולם, ואם עוסקים לשמה רואים, מסבירה שהיא נפלא מאוד. למה הוא לא רואה סימן ברכה? כדי שהוא לא יעקוס את היפה.
אביו הוא עושה את זה בשביל המצווה, לא בשביל הפרנות. הוא עושה את זה בשביל המצווה. ודאי, הוא צריך גם לקנות במכולת. אז הוא יכול לעשות מצווה, מצווה, והוא צריך שיהיה לו אפשרויות. אז הוא לוקח גם את השכר שלו. אחד כזה, אין לנו איתו בעיה. ולכן מביא תוספות שכל זה מדובר באותו אחד שכותב תפילין. לא טוב.
לא,
לחיות הוא יכול. סימן ברכה. פעם אמר לי יהודי חכם, אמר, עשיתי הרבה כסף בחיים, אבל לא היה לי ברכה בכסף. הוא אומר, תמיד היה לי פה. אבל מה, היה לי דירה במקום אחד, לקחתי, מכרתי אותה ביחסית, כן, בחצי, וקניתי במקום אחר, שילמתי פי שלוש. לא היה לי בעיה. הוא אומר, היה לי את הכסף בכיס. שילמתי. אבל המקום שמכרתי נהיה שווה פי שלוש. המקום שאני קניתי, כשקניתי זה היה כניסה לעיר. זה היה שווה הון תועפות. היום זה נהיה מרכז העיר. זה לא שווה כלום. אומר, צריך בכסף ברכה. הוא לחיות הוא יחיה מצוין, אבל ברכה הוא לא רואה בזה. זה משהו, סימן ברכה. אלא אם כן הוא עושה לשמה, וזה אומר תופעות, שכל זה מדובר דווקא אדם שכותב כדי למכור. אבל אם אדם למשל כותב בגלל שהוא נזכר אצל בן אדם שצריך אותו שיכתוב לו את האגרות, אחד כזה ממילא לא יוותר על הפרנסה. במקום שאתה מקבל, אדם שכל פעם צריך למצוא קליינטים, אז שצריך כל הזמן למצוא קליינטים, הוא נשבר לו. אבל אדם שיש לו פרנסה קבועה, אז הוא לא מוותר על הפרנסה. אחד כזה יכול להיות גם סימן ברכה במהות.